רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. נראה לי שאפשר להסכים שלאורך השנים לא היה תומך מובהק יותר לתהליך השלום מאשר הנשיא התשיעי של מדינת ישראל, שמעון פרס. האיש שהקדיש את חייו לשבירת החומות בינינו לבין העולם הערבי, ודיבר בפתוס על מזרח תיכון חדש. אבל לא רבים יודעים עד כמה הביטוי הזה מעורר רתיעה בעולם הערבי. אולי אפילו פחד, אימה. אנחנו אוהבים חדש, נוצץ, מיזם חדש, פרויקט חדש, שכונה חדשה, אבל השכנים קצת פחות, הם רוצים את זה לאט ובטוח. תהליך מדיני שיתפרס על פני עשרות שנים, אולי יתפרש אצלם כהרבה יותר רציני, מאשר אצלנו, זבנג וגמרנו. אצלנו זה ייראה כמו מריחת זמן. חדש גם יכול לבוא עם עוד קונוטציות, ניסיון לשנות את התרבות, אולי גם דמוקרטיזציה שלא מתקבלת שם בזרועות פתוחות. בקיצור, זה מסובך. לא מזמן שמעתי בהקשר הזה את אלי אבידר, שהיה ראש הנציגות הישראלית בקטר, היום חבר כנסת בישראל ביתנו, מדבר על הטרגדיה הזאת. אנחנו מדברים על דבר אחד, ובצד השני שומעים משהו אחר לגמרי. אנחנו רוצים שלום, אבל בכלל לא יודעים איך לגשת לצד השני. לזה נקדיש את הפרק שלנו היום. ננסה להסתכל על המזרח התיכון קצת אחרת, אולי לאו דווקא דרך המדינות או התארים שאנחנו רגילים, ובעיקר ננסה להבין מה הרעיונות שעומדים מאחוריהם. פרסומת קצרה ומתחילים.
אז יש לכם מזרן בחדר השינה, הוא בסדר גמור, אולי קניתם אותו לפני שנתיים שלוש וחבל לקנות מזרן חדש, אבל הוא לא הכי נוח, אולי אפילו עושה לכם קצת כאבי גב. מה עושים? לפנדה יש פתרון מעולה עבורכם. טופר היא שכבת נוחות מויסקו שאפשר לשים על כל מזרן קיים ולשדרג את חוויית השינה באופן מיידי ובשבריר מעלותו של מזרן רגיל. בקרו באתר של פנדה, pandazzz.co.il, והזמינו לעצמכם טופר חדש ללא התחייבות. לא אהבתם? יש לכם 30 לילות להתחרט ומשלוחים והחזרות חינם. pandazzz.co.il. ככה קונים היום מוצרי שינה דרך האינטרנט.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז שלום לצבי חזקאלי, פרשן חדשות 13 לענייני העולם הערבי. אני מאוד מאוד שמחה שאתה איתנו.
תודה, אני שמח גם, תודה רבה.
מרואיין מבוקש מאוד. ואולי נתחיל באמת באיך שאתה רואה את העולם הערבי. זאת אומרת, שאני חושבת על המזרח התיכון ואני עוצם את העיניים, אז יש לי מפה ואני רואה בדיוק אחת החלוקה עם הצבעים לפי המדינות. אבל נראה לי שאני מפספסת כשאני מסתכלת על זה ככה.
כן, את רואה את זה סייקס פיקו, חלוקה למדינות, ללאום. וכמו שאמרת בהתחלה, אנחנו מתכוונים למשהו אחד והם מתכוונים למשהו אחר. ואם המזרח התיכון של פרס, בהקדמה של החיים, מזרח תיכון חדש, אחר כך בא מזרח תיכון חדש, ועכשיו הוא מזרח תיכון מתחדש. ובעיקר, התמונה שאנחנו רואים, כמו התמונה של המפה שאת רואה, זו תמונה שהיא מתפרקת לנגד עינינו, ואנחנו צריכים לבדוק למה. למה לדוגמה הלאום במזרח התיכון מתפרק? למה לדוגמה מדינות כמו עיראק, כמו סוריה, התפרקו בזמן האחרון, תימן, לוב, מצרים? למה המדינות הללו מתפרקות? כי כנראה יש בסיס אחר. מזרחנים, כל משלמת מזרחנות, קרא בוודאי את ברנרד לואיס. ברנרד לואיס זה האורים והתומים, זה פרופסור יהודי מבריטניה, שנפטר בין 102 בשנה שעברה, והוא אמר, בהמשך לשיחה שלך על המפה, מפת המזרח התיכון עדיין לא נכתבה. זאת אומרת, האלמנטים שהמזרח התיכון בנוי מהם, עדיין לא צפו על המפה.
זה מתעתע.
בדיוק.
אז איך נגיד, כשאתה עוצם את העיניים וחושב על המזרח התיכון, איזה צבעים הולכים שם?
זה בעיקר קבוצות, זה שבטים. זה קלאנס, כמו שקוראים באנגלית, זה חמולות, אם תרצי, שיוך דרך אבא, פטריארכלי, מסורתי, עדתי, דהיינו, סונים, שיעים, נאמנות לשבט, נאמנות למורשת מסוימת, פלאחים, בדואים, עירונים, כפריים, ובסופו של דבר הלאום מולבש כשקף האחרון והכי פחות יציב, ומתחת השקף הלאומי שהיה את הפן ערביות, יש את הפן איסלאמיות, ההיבט הדתי מאוד חזק במזרח התיכון של היום, הוא לאט לאט מפרק עצמו ושולח אותו לאירופה, אבל היום המזרח התיכון הוא שבטי, עדתי, בין הסונים לשיעים, רק ככה אני רואה, אני כמעט לא רואה את הגבולות שאת רואה במפה, אלא אני רואה את הנאמנויות, את הבריתות ואת השבטים.
איזה סוג של מערכת יחסים יש לדוגמה מסונים מעיראק או סונים מסוריה? זאת אומרת, איך הם רואים את עצמם כחלק מאיזה...
כן, כן. יש תמיד לכל אחד, אני זוכר שזבדי תמיד שאל אותי, מה הסולם שלך? יש לכל אחד סולם נאמנות. יש משפט בערבית שצריך להפנים אותו. אני ואחי נגד בן דודי. אני ובן דודי נגד השכן, ואני והשכן נגד הזר. זאת אומרת, זה רמות של נאמנות.
אבל זה שונה מאצלנו, כי גם אצלנו אני אהיה עירך
ו... נכון, אנחנו לא חיים לפי זה. אנחנו, יש פה דבק. אחר לגמרי. ישראל חיה בדבק שאגב, המערב חשב שהדבק הזה יתפוס במזרח התיכון. לדוגמה, דבק כמו עיראק. האם עיראק יכולה הייתה בסופו של דבר להדביק סונים, שיעים וקורדים? בסופו של דבר לא. כי כשהוציאו את סדאם חוסיין ואמריקאים באו עם דמוקרטיזציה, זה התפרק. סוריה, 80% סונים, 10% עלווים ו10% נוצרים, ארמנים וכו'. גם זה התפרק בסופו של דבר. זאת אומרת, הדבק שאנחנו חיים פה הוא שונה לגמרי, והוא שונה לגמרי גם בהיסטוריה. אנחנו עם שחיקה 2000 שנה והגיע לפה. שם באו מעצמות במה שנקרא קולוניאליזם, וחילקו פשוט סייקס ופיקו, לפני שאני זוכר בסיורי היסטוריה שעוד הייתי הולך, הם היו שני אנשי מפות, אנשי גיאוגרפיה שחילקו ואמרו, חיג'אז, שם, לבנון, החוף, עבר הירדן למי שלא מרוצה, נתנו את זה למלך לפייסל, אין מה לעשות. בסופו של דבר, המזרח התיכון לפני שבאו מעצמות, הייתה מפה אחרת, והמפה הייתה שבט, דת ועדה. וזה ככה זה.
אז אם אנחנו מנסים היום להתמקד דווקא ברעיונות, בוא ננסה להכיר טיפה יותר, ככה עוד לפני שניגע בכמה מאפיינים בולטים, שככה חשבנו עליהם יחד, מה ההבדל בין השיעים לסונים? זאת אומרת, אני אפגוש אדם, סליחה שאני מפשט את הדרך, אני אפגוש שיעי ברחוב, ואני אפגוש סוני ברחוב, ומה הם שונים?
מה ההבדל? גם למה לא להתחבר? זו הייתה השאלה. ב-2002 נפגש מפקד הכוחות האמריקאים, כמה כתבים פרשנים לענייני ערבים, מול השגרירות האמריקאית, והוא אמר לנו, תראו, מה דעתכם על המהלך שארצות הברית הולכת לעשות בעיראק, להוריד את סדאם ולעשות דמוקרטיה? אז אמרנו לו, תשמע, יש שיעים וסונים. שיעים יבחרו בשיעים, סונים יבחרו בסונים. אז הוא אמר, אבל זה טרייבס, אנחנו מביאים פה דמוקרטיה לכולם, מה ההבדל? לא, יש פה נאמנות לסיפור, אני לא רוצה להגיד נרטיב, אני לא אוהב את המילה הזו.
זה קצת כמו כפרים בתוך המגזר הערבי, שתמיד אותה חמולה מצביעה לאותו מוהרן, זה לעולם לא תראה את משפחת איברהים מצביעה ל...
וזה עוד בלי הרבה איבה, ותראה לך שיש סיפור מכונן שהוא שולל את הסיפור של השני. מה זה סונים ושיעים? סונים ושיעים זה פיצול שהתרחש באסלאם במאה השנים הראשונות. אחרי שהאסלאם שאל מה קורה כשמייסד האסלאם, מוחמד, הנביא מוחמד, חמד שקיבל את הקוראן והיגר ממקה למדינה, עשה את ההיג'רה. אגב, משפחתו של מוחמד הייתה מאוד עשירה והרגנה שם, היה לה הרבה מה להפסיד מהילד הסורר הזה שנהיה מונותאיסט. וכשהוא עבר, עברו איתו קבוצה של אנשים, קוראו להם הסחאבה, החבר'ה, מה שנקרא. וכשמוחמד מת, הייתה שאלה מי ימשיך אותו. זה הפיצול הראשון של האסלאם. מי רצה להמשיך אותו? רצה להמשיך אותו עלי, חותנו, שהוא גם בן דוד שלו, שילדיו של עלי זה הנכדים של הנביא. מה יותר טבעי בחברה שראש השבט מעביר תמיד דרך אב? אגב, בחברות הפטריארכליות זה פטרי, זה אב, זה עובר דרך אב. הירושה והשושלת, וכשאין בן, אז יש כבר שאלה. וכך נוצר הקרב הראשון בין חברי הנביא, הסחאבה, שהם הלכו לסונה, סונה זה מורשת, אנחנו קיבלנו ממנו את המורשת, לבין עלי שטען לקשר של הדם, שעוד אפשר. שוב, אני בן דוד ונשוי לבת.
אבל בוא, מדובר בקרב מלפני הרבה מאוד שנים.
זהו, שזה לא משנה. 1350 שנה זה כאילו לא עבר. רק עכשיו איראן, המדינה השיעית הראשונה, שהשיעים בכלל במהלך כל ההיסטוריה של המזרח התיכון היו תמיד בתחתית המדרגה. בלבנון קראו להם המתוקעים עלי אדמות. שיעים זה בכלל היה, הם מוגדרים בסונה ככופרים יותר מסוכנים מיהודים. זאת אומרת, יהודי יהודי יש לו את ההתגלות שלו, מה שנקרא בקוראן ההתגלות, התורה, הנצרות זה האבנג'יל, מה שהם קוראים, הברית החדשה, אין לנו בעיה איתם, יום אחד הם ישרו קו. אבל שיעי שכופר, לפעמים יש שיעים שאומרים, הרי הסיסמה של להכניס לאסלאם זה לא אלא אללה ומוחמד רסול אללה, אין אלוהים מלבדי אללה ומוחמד הוא שליחו. שיעים יש כאלה שאומרים לא אלא אללה ועלי ווסי אללה, עלי הוא היורש של זה. זה כפירה, זה כפירה גדולה.
עדיין אני מחזירה אותך לשאלה הראשונה שלי. היום, מה שונה תפיסת העולם של השיעים והסונים, לדוגמה, כלפי ישראל? צד אחד פרגמטי יותר, צד אחד קיצוני יותר, צד אחד... זאת אומרת, אתה בכלל לא בוחן את זה בראייה כזאת.
אז לא, זה התבוננות מערבית, זה גם נושא בפני עצמו, ואני טוען שזה נקודת הפתיחה בהתבוננות במזרח התיכון. אם אנחנו רואים את המזרח התיכון בכלים שלנו, אנחנו כבר נופלים לפח הראשון. אגב, זה כל הוויכוח במחקר של אוריינטליזם. האם באמת אדם שהוא לא במזרח התיכון יכול לראות את המזרח התיכון? אני מבין שיש פה בעיה, אבל אדם שיודע שיש לו מגבלה מחשבתית מערבית, מודה בה, מבין אותה, ורואה את המזרח התיכון, אז הוא מבין שהוא לא ראה טוב. זה בעצם כל הטעות של אלה שעשו פה שלום בשנות ה-90. הם לא הבינו מול מה הם מתמודדים. הוא כן, כמונו. כן, תראי, מה הסיכוי, לדוגמה, סתם?
אדם לא, אבל עדיין, את הפיצול הזה יש לנו איך לנצל, זאת אומרת,
זה ברור, אבל השאלה אם אני מבין מה מדובר, יכול להיות לא בטווח הרגשות שלי. אני לא יודע מה זה סוני ושיעים. אני לא מכיר כזה דבר. בוא ניקח דוגמה. אדם שהלך ללמוד רפואת עיניים, והוא למד בלונדון רוב הזמן, והוא אכל פיש אנד צ'יפס רוב חייו, הוא אוהב אינטרנט ושתה אפילו בשעה 4 תה של אחר הצהריים עם תה אנגלי. האם אדם כזה יכול, שנסע ללונדון ללמוד רפואה, הוא רצה להציל עין של בני אדם, האם כזה אדם יכול להרוג 800 אלף איש בלי שהעולם יזדעק? כנראה שזה כן, זה קרה לאסד. אסד, מי העריך שאסד יהרוג כל כך הרבה? אבא שלו הרג 22 אלף בחמה, גם על רקע של סונים, אחים מוסלמים, נגד השלטון העלווים. מה זה עלווים? עלי, עלי, עלווים, עלי. אמרו, אסד לא יעלה על האבא. מה זה הוא עלה? הוא התעלה והתעלה 800 אלף הרוגים. עכשיו אסד הודה לפני כמה שבועות בראיון לטלוויזיה הרוסית שהוא הודה שנהרגו לו 150 אלף חיילים.
הייתה לנו שם טעות אופטית, אין ספק.
למה? כי לא הערכנו את עוצמת המרד. זה לא היה מרד על קלפיות ועל דמוקרטיה. זה שבטים שחיכו הרבה זמן לזמן הנקמה, וכשהיא אפשרה זה יצא. אז איראן, אחרי כל השנים האלה שהשיעים הם דחויים בכל העולם, הם נוהגים תקיה, הם נוהגים בכלל הסתערבות כזו, אנוסים, הם נוהגים כמו אנוסים. עכשיו מגיעה מדינה שקוראים לה איראן, המדינה השיעית היחידה בעולם, שמרימה את קרנם ואומרת, אני אגיע לנקום ולתקן את העוול ההיסטורי בין 1350 שנה, והנה זה קורה. סוריה, לבנון, תימן, עיראק שלהם. שהמלך עבדאללה אמר יגיעו שיעים בגבול שלי, כולם צחקו, אמרו לו, אחי, מה קורה איתך? איזה שיעים הגיעו לסוריה, איזה שיעים הגיעו אליך לגבול? זה קורה, שיעים מגיעים.
התפיסה שלהם היא תפיסה יותר מדוקת, יותר הם האנדרדוג של העולם הערבי, אפשר להגיד את זה ככה?
הם היו אנדרדוג, הם גם מכים עצמם בחגיהם, בעשורה, השיעים מכים, למה? כי אני נולדתי לסבל, הסבל העצום הזה שלקחו למוחמד, לקחו לעלי את הירושה, ואני אשיב אותה. ועכשיו אנחנו, סתם מטרת ביניים של איראן, איראן בדרך לקעבה, אבל זה עובר דרך ישראל, כי אנחנו, תמיד כיף להתעסק איתנו, זה מעלה את המניות, אני תמיד אומר
ש... אבל זה בשני הצדדים, זה עובד אצל כולם.
לא, תראי, נכון, נכון, אבל ישראל הייתה, אנחנו מניה בטוחה לכל דבר, אבל ישראל הייתה יכולה ללכת ולנהוג באיראן, כמו לדוגמה שאולמרט נהג בגרעין הסורי, פשוט להוריד את זה. אבל היום האיראנים גם צריכים לשלוח לנו זר פרחים. בגללנו, המניות שלהם עלו, אבל גם אנחנו צריכים לשלוח להם זר פרחים, שבגללם אנחנו חברים של סעודיה, ובבחריין, וכוויית, וכל מדינות ערב באות לפה לקנות טכנולוגיות, מצטופות בחיקנו.
זאת אומרת, זה הניצול שלנו של השבר שם.
בוודאי, בוודאי.
אנחנו יכולים להיכנס בתוך השבר שם, ולנצל את ה...
זה רק שבר אחד, עד כמה המזרח התיכון היום מפורק לכל מיני קבוצות אינטרסים, כי כל אחד כבר דואל לקיום שלו. תראי את הפלסטינים איך הפסידו. מי היה מאמין ששגר, אנחנו יושבים בקו אווירי 300 מטר מהשגרירות האמריקאית בירושלים. באותו יום שעברה השגרירות במסגד הגדול במקה, אל מסג'ד אל מוחמדי, המסגד של מוחמד, אמרו שם, דיברו, כולנו נשאנו עיניים לדרשה שם, דיברו שם על חילופי מזג האוויר, ולמה לא טוב להצטנן בחורף. חבר'ה, כל בסדר איתכם? ירושלים עברה לידי הכופרים והכל בסדר? הגולן, מה קרה? כל מדינה דואגת לעצמה.
יש להם את הצרות שלהם.
בוודאי, כי היום זה קיומי לכל המדינות, זה הקרב.
אגב, אם דיברנו באמת על הזרמים התת-קרקעיים, לפני שככה נדבר על הרעיונות שמנחים את כלל העולם הערבי, איפה היית שם פה את הפלסטינים בתוך הסלט הזה?
בהימור הכי לא טוב. תראי, הפלסטינים, קודם כל, הם ניסו. על גבי הליגה הערבית, אגב, אשף זה המצאה בהתחלה של מצרים, והם תמיד היו החוד החנית במלחמה מול ישראל. אלא מה? שאם תראי לאורך כל השנים, קורים כמה תהליכים.
אבל שני הצדדים תומכים בהם, גם השיעים, גם הסונים, כולם...
תמכו בהם תמיד, כן. החמאס מקבל כסף שיעי, זה גם הפרדוקס. תמיד אומרים, רגע, שיעים, סונים, למה החמאס מקבל כסף שיעי? כי אין לו ברירה, כי העולם הערבי להתנער ממנו. הפלסטינים קיבלו את מרב התמיכה ממדינות ערב, ולאט לאט עם השנים, אני מדבר אחרי מלחמת לבנון, ואפילו אחרי תהליך אוסלו, הם התחילו להבין, מדינות ערב התחילו להבין שהפלסטינים לא באמת חותרים ל-settle down, end of conflict, כל מיני מונחים של יאללה, תיישרו את זה מישראל וקפצו ליוזמה הסעודית של לפתוח את הדלתות של, כי הם תמיד עמדו בתווך בין הנורמליזציה עם כל מדינות ערב, לבין המדינות ערב שחיכו לנו. ואז מתחיל תהליך מרתק, שהוא תהליך של שני העשורים האחרונים. לאט לאט הפלסטינים צוללים לפיצול עצום בין עזה לגדה, והאינטיפאדות מוכיחות למדינות ערב שהפלסטינים, לא רק שהם מפעילים טרור על הישראלים וזה כבר בלתי נסבל, אלא שזה טרור, שאתה תומך בטרור שם, זה יכול לפגוע בך פה. דוגמה, המנהרות. המנהרות הן לא המצאה של החמאס, המנהרות תמיד היו המצאה של העזתים, בין רפיח למצרית לעזה ולרפיח לעריש, בין אל עריש לרפיח המצרית, והמצרית והפלסטינית, היו עשרות ומאות מנהרות. וכל השנים במנהרות הללו עברו סחורות, ועברו גם עבר נשק וטילים. תמיד שהיינו עולים לרגל למובארק, אני זוכר עם המנהיגים הישראלים, עליתי שם עם אהוד ברק ועם מופז, עם כל ראש ממשלה, אפילו עם ויצמן, אני זוכר שנסעתי, ותמיד הם מחזים אותי קצת לתרגם, כי צריכים איזה ערביסט, כי בעצם השוואי שוואי והקיף הקי של פועד לא תפס לשיחה רצינית. ואז הם תמיד אמרו לו, תחסום את המנהרות. והוא אומר, עזבו אתכם, זה כזה כמו בקשיש, אני יודע, מתחת לאדמה, לא רוצה לפתוח את רפיח למעלה.
למה את הכתבים הפוליטיים לא מכניסים לכל השיחות האלה? אני גם מוכנה לתרגם מה הולך בין ביבי לגנץ. אני יכולה לתרגם מביביסטית לגנצית, אם צריך.
את יודעת למה מכניסים? כי כנראה אין כלום בפגישות, זה הכל אהלן אהלן, בקלאו הקפה וזה. רק בסוף יש כבוד כבוד הזה, רק שנייה.
גם בפוליטיקה אין כלום, אתה יכול להירגע.
נכון. אז מובארק היה אומר, תספגו את זה. מעבירים טילים, יורים בנו, אמר תספגו את זה. מתי מצרים החלה לפעול נגד הטרור הדאשי שקורא לה? שהם הבינו שהטילים יורים לצד השני. מתי יש פסקי הלכה במסגדים בירדן שאסור להרוג יהודים? למה? מה בעיה להרוג יהודים? לא, אני מנחנך אותך להרוג יהודי, הרי אתה לא תגיע ליהודי, אתה מקסימום תגיע לגבול והם יירו בך. אתה תגיע לשוטר ירדני, אתה תהרוג אותו, ולי יש אלימות בחברה. ואז במהלך הזה מדינות ערב מתנתקות מהפלסטינים, מותירות אותם לבד, ואיך אמר מוחמד בן סלמן בראיון לניו יורק טיימס, הם לא פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות.
כן.
משל מה שאמרו על הפלסטינים מהבייבן אמר את זה. כי בעצם הם הוכיחו לעולם הערבי שפניהם זה לא באמת לסטל דאון, כי יש פה משחק סכום אפס עם תפיסות צדק עמוקות. איך אמר לי ערפאת, 93% שהציע לי ברק, קרובים יותר לאפס מאשר למאה. שאלתי, רגע, 93 קרוב יותר למאה? אמר לי, לא בתפיסה שלי, כל מה שהוא לא מאה, הוא אפס.
אז מצד אחד יש פה תהליך חיובי, שאנחנו, יש לנו הזדמנות מול מדינות ערב שמתחילות להפנות גב לפלסטינים, אבל מצד שני, יש לנו פה את השיעים, את איראן, את הכסף האיראני, את ההשפעות המאוד מאוד קיצוניות שנכנסות לגבול שלנו.
שיש לנו עכשיו שכנים איראנים בעזה. זאת אומרת, נפתחה דלת, אבל הגיעו שכנים לגמרי לא רצויים. בוודאי, בוודאי. כמובן שהייתי מעדיף מין תמונת בעיניים, כמו שהיה דיון במתכ"ל, מה אנחנו מעדיפים בסוריה? מה אנחנו מעדיפים בסוריה? אנחנו מעדיפים דאעש או חיזבאללה איראן? באמת, באמת, אנחנו מעדיפים דאעש. זה יישמע מטורף. מה, אתה מעדיף ארגון שעורף ראשים? כמה שדאעש לא הרג, זה כלום לעומת מה שאסד והאיראנים הורגים. כמה שדאעש לא יהרוג, הוא לא מדינה,
זה גם לא בדיוק,
זה לא מדינה עם גב שאומרת אני רוצה להשמיד מדינת ישראל. דאעש אומר יהודים בכלל במעגל השלישי שלי. ובאמת קיבלנו פה שכנים שהם דוחפים קדימה את כל האתגרים. מצד אחד סעודיה וכולם חברות שלנו, שבעיקר נתמכות, שוב, זה שישראל עוזרת למצרים לעשות רצועת ביטחון בסיני אווירית כמובן, וזה שאנחנו עוזרים לירדנים, אנחנו בעיקר תומכים במדינות ערב שמתקרבות אלינו מחוסר ברירה. אבל יש לנו פה שכנים חדשים מאתגרים במיוחד. האיראנים יכולים מתי שהם רוצים להפעיל את רצועת עזה, כנ"ל בסוריה.
אז נחזור עוד מעט למה אנחנו צריכים לעשות נכון יותר מול השכנים שלנו. אגב, חלונות ודלתות מסתובבות. אבל לפני שאנחנו מסיימים רק את הפרק הזה על השיעים והסונים, מה בכל זאת היית רוצה שכל מי שמאזין לנו ידע על השיעים והסונים שהוא לא יודע היום וההבדל ביניהם?
כן, שזה הסכסוך המכונן של האסלאם. האסלאם היום נאבק ומקיז דם בשתי זירות. זו הזירה הראשונה והחשובה, סונים ושיעים. זה יוצא על פני הקרקע כי זה אפשרי, כי גם, שוב, אנחנו במציאות מחודדת וחזקה וכותבית. וזה הזמן עכשיו שהמזרח התיכון מתחיל את ההתחשבנות מלפני 1350 שנה.
למה דווקא עכשיו?
זה היה במלחמת איראן-עיראק. למה? כי אנחנו בעידן מודרני, שיש אפשור. למה עכשיו הסוג, הפיכה והורידו את קדאפי 40 שנה? כי פשוט אפשר לתקשר. למה אפשר היה? כי אפשר היה לעשות את זה. עד עכשיו אי אפשר היה לעשות את זה. עכשיו כבר אפשר לתקשר, גבולות מתמוססים.
1300 שנה הם חיכו לסמארטפונים ולטוויטר ולה...
הם חיכו לרגע שאפשר. למה אחים המוסלמים הצליחו לעשות, להוציא אנשים לרחובות בקהיר, אחרי 80 שנה שהם מדוכאים בבתי הכלא המצרים? כי לאט לאט העולם הופך להיות יותר פתוח. זה כמו שג'מאל מובארק אמר לאבא שלו, בוא נשווק את הנוקיה עם הטלפון. אז מובארק אמר לו, רגע, ולכל מצרי יהיה מצלמה? אז ג'מאל אמר לו, כן. אז הוא אמר, אז אנחנו כבר בבעיה. ואכן, הדברים האלה הם לא הפילו, הם פשוט העצימו אנרגיה שהייתה קבורה. אי אפשר, אפילו אסד, שזו הייתה מדינת משטרה, משהו שדומה לצפון קוריאה, קמו בסופו של דבר על אסד, בסופו של דבר. לא שזה עזר להם, אבל היום המזרח התיכון יותר נוח להתחשבן, מפרק מבנים ישנים, ונכנס לסוג של תוהו ובוהו. ככה גם האסלאם. גם האסלאם בתוכו, לא סונים ושיעים, בתוכו יש קרב בין מה זה אסלאם. אסלאם זה בן לאדן, זה אבו בקר אל-בגדדי, או אסלאם זה סופים. מה זה? כל מדינה מעצבת לפני עצמה ומתמודדת עם זה בתוך גבולותיה, בספרי לימוד, בכל הדרכים.
אז אחרי שגירדנו את פני השטח וראינו שהמזרח התיכון לא בנוי רק ממדינות, אלא נע סביב הציר השיעי-סוני שמשפיע גם עלינו, ואלה למעשה המשקפיים שאנחנו צריכים לחבוש כשאנחנו מנסים להבין את האזור שלנו, ננסה לעמוד על עוד כמה נקודות מהותיות שמשפיעות על המערכת יחסים שלנו עם העולם הערבי-מוסלמי. אני חוזרת רגע לספר התהום של חבר כנסת אלי אבידר שפתחתי איתו, ונכתב מתוך הניסיון של אלי אבידר כמזרחן, כמפעיל סוכני באמן וכראש הנציגות הישראלית בקטר, הוא נותן שם כמה נקודות מאוד מעניינות על אותו שיח חרשים שמתנהל בינינו לבין העולם הערבי, שלדעתו בגלל אותו שיח חרשים אנחנו לא מצליחים להבין אחד את השני ונקלעים פעם אחר פעם למבוי סתום, והוא נותן כמה מאפיינים בולטים כאלה. קודם כל הוא אומר שאצל השכנים שלנו זה לא הכל או כלום. אין פנטזיות על יוני מלא של זית, אפשר לחבק ולריב באותו הזמן, לשתף פעולה בגזרה אחת ולהתעמת בגזרה אחרת. גם אחרי חתימת הסכם שלום, הוא נותן כמה דוגמאות, הם לא יעססו לפעול נגדנו אם זה משרת את האינטרסים שלהם, ובלבד שזו לא הפרה מפורשת של מה שכתוב בהסכם. מה שחשוב זה המילה הכתובה, לא סוטים ממנה לפה או לפה. אנחנו נעדיף להקריב אינטרס שלנו, גם אם זה לא כתוב בצורה מפורשת בהסכם, כדי לשמור על מומנטום. הם מתייחסים לזה כלשונו, ואנחנו כבר מלבישים על ההסכם הרבה מעבר, ואז כשהם מפרים אותו, אנחנו מאוכזבים וחוזר חלילה. אצלם, אומר אבידר כדוגמה נוספת, הפומביות מחייבת. מה שנאמר בפומבי הוא המילה האחרונה והוא תקף לאורך זמן. לעומת זאת, מה שנאמר בחדר הסגור הוא מילים ותו לא, אין לו כמעט משמעות. אצלנו זה בדיוק הפוך. אנחנו מקשקשים בפומבי כשמתראיינים לתקשורת ומוכרים לציבור כל מיני אשליות, ואת הדברים החשובים סוגרים מאחורי הדלתות הסגורות, מה שנקרא תרבות השושו. האנשים החשובים סוגרים את הדברים בינם לבין עצמם. על פי ההיגיון הזה, ישראל יכולה לחשוב שהצהרות פלסטיניות חשובות הן ליחסי ציבור בלבד ואין להם שום משמעות. אולי ככה גם לפספס הזדמנויות. או להפך, שהפלסטינים לא ייקחו ברצינות הצעות משמעותיות שנמסרות בחדרים סגורים. כזו אגב הייתה הצהרה של אבו מאזן לאודי סגל ב-2012, שהוא משלים עם זה שלא יחזור לביתו בצפת, תומך במדינה בגבולות 67 וכו, שבישראל התקבלה בחוסר אמון מוחלט ובמעין תרגיל ביחסי ציבור. לפני שנחזור לניסיון העשיר מאוד של צביקה יחזקאלי מהשטח, הוא אומר שישראל רוצה בהירות, גבול קבע, הסכם קבע, דברים סופיים ומוחלטים. סופיות הסכסוך היא באמת המטרה העליונה של מי שמנהלים אצלנו בדרך כלל את המסעים ומתנים המדיניים. אבל האמירה הישראלית המפורסמת, גדרות גבוהות עושות שכנים טובים, לא מצלצלת שם היטב לדברי אבידר. הם מעדיפים להעדיף כמה שיותר דברים פתוחים כדי לא לסגור לעצמם את מרחב האפשרויות להמשך. הכל לאט, הכל הדרגתי, מה ששנוי במחלוקת אפשר לסגור בהמשך. הדרישה הישראלית להגיע לקץ התביעות, לסוף הסכסוך, דברים מהסוג הזה, זו כנראה הדרך הכי טובה להרתיע אותם מבכלל להתיישב לשולחן. אז יש עוד דוגמאות רבות בספר הזה של אבידר, דוגמאות די ככה מייאשות על שיח החרשים בין הצדדים, אבל אנחנו חוזרים ליחזקאלי להרחיב קצת מהניסיון שלו בשטח.
ערפאת היה יושב עם המפות, היו באים הקצינים מהפיקוד, אהלן אהלן, כיפה כיפה, מצטלמים יופי. בקלאווה קפה, בקלאווה קפה, כיפה כיפה כיפה, אהלן אהלן. מורשת קרב, איפה הייתי בירות, טוניס, יאללה יאללה. אחרי שעתיים, הביפרים קצת, אז הביפרים מתחילים.
האישה.
האישה, טלפונים, פתקים. הוא היה רואה קצת פתקים, הוא היה רואה יציאות כבר, הוא היה רואה שהם משתעממים. הוא אומר, אחרי הרכבת לשירותים, הייתי אומר, חבר'ה, בוא נשב על המפות, והישראל אומר, בוא נגמור. תגמור לי את זה, הוא פותח את זה. זה בדיוק הנקודה שהסבלנות שלי נגמרת ושלא מתחילה. שזה שמעיף בלון מעזה ושלי אומר, רוצה שגרה. זה...
למרות שגם אנחנו, בוא, עם הנצח, גם אנחנו חיכינו 2,000 שנה. יפה, עם
הנצח שיחזים בכפתור הנצח.
אתה אומר, זה יפה לסיסמאות, ביומיום אנחנו...
זה צריך להרגיש את זה. ואגב, בסופו של דבר שדוחקים אותנו לקיר, תראי לכל ההיסטוריה, אנחנו בסוף עשינו, הבאנו את הסחורה. אבל כרגע אנחנו שואלים מול מה אנחנו מתמודדים. הפלסטינים כרגע לדעתי הם במצב שהם לא הפנימו את הקיום שלנו, קשה לי לומר את זה, כי אם תלכי עכשיו לגדה ותסתובבי ואני מסתובב שם הרבה, אז אין בעיה, אבל אומרים אל תביא אותי לרגע שצריך לגמור את הכל ולוותר על הכל. אני יכול לחיות בהסכמי ביניים ארוכי טווח, שבסוף תהיה נקודה שיהיה לי מה להפסיד. לא הגענו לנקודה הזו.
קודם כל אתה מדבר ומדגיש עד כמה התרבויות שונות, וזה אולי משהו שאנחנו לפעמים ככה לא משכילים לראות.
נכון. זה גם לא נעים לומר את זה, כי כשאני אומר תרבויות, אז זה כמו שאומרים מנטליות, ואני לא אוהב את המילה הזו, כי...
כאילו אחד מעל השני.
כן, בדיוק, זה אחד מעל השני, זה פטרנליזם, זה פטרנליזם מערבי שאומר, הגעתי לנייטיב לנד, לאזור הילידים. לא, לא, לא. אני מרשה לעצמי לומר לא, כי אני גם ערבי, בשפתי, אני חי את הערבית, ואני חושב איך קוראים זה בערבית, הסתעלה, העליונות הזו, שאנחנו רואים את המזרח, זה אחד הכשלים. ולכן זה לא עניין של מנטליות. פעם היו מלמדים כמה נשיקות לתת בהלוויה, ואיך לשתות הקפה בצורה
איך
ולהחזיק.
איך להניח את הרגליים שאתה יושב
בדיוק,
מול...
בדיוק, חבר'ה, ברמה למגישים קפוצ'ינו, ובהלוויה תבוא, אבל... זה לא אומר גם שבגלל שהוא שתי קפוצ'ינו אז הוא כמוני. יש קודים שאנשים הללו מחויבים אליהם בתוקף היותם חברות מסורתיות, ועליי להבין את זה לפני שאני שופט את זה. עליי להבין מה הדינמיקה, מה הוקטורים, מה הכוחות, כמו לשים שקף ולראות מה הכוחות ומזה ללמוד. רוב ההתבוננות שלנו זה על היסטוריה, ואם פה כבר אנחנו מדברים, אז באוניברסיטת קולומביה היה בזמן האחרון, בחצי שנה האחרונה, דיון על שני ספרים שעיצבו את תפיסות בשנות ה-90. היה את קץ ההיסטוריה של פוקויאמה, שאמר, ברית המועצות נפלה, כל המדינות יהיו דמוקרטיות, קץ ההיסטוריה. ומנגד היה את סמואל הנטינגטון שאמר, לא, עכשיו תתחיל
המלחמה,
ההתנגשות בין התרבויות. אז את אמרת לי, מה, חיכו לדור הסמארטפון כדי שתתחיל התנגשות בין תרבויות? זה יתאפשר, ומי בסוף צדק? אפילו באוניברסיטת קולומביה הודו בזה, שזו אוניברסיטה מאוד מאוד ליברלית. זה בסופו של דבר, אנחנו חיים היום, שלי כל אזרח שחי פה היום, אתה חי בקץ ההיסטוריה והכל פיספול, או שהיום הכוחות נראים, אנחנו חיים בהתנגשות בין תרבויות.
השאלה היא מה באמת בראי הרחב מאוד של הזמן, אם אנחנו לא בכל זאת בציר התקדמות לעבר דמוקרטיזציה.
זה מצוין.
זה עניין אחר.
אבל אתה כפית אותה, הנה אובמה, קיבל פרס נובל לשלום לפני שהוא נבחר, בדפוזיט, יעני בהקפה. מאז נהרגו מיליון בני אדם במזרח התיכון, מדינות התמוטטו, הוא פיטר את מובארק בשיחת טלפון, אמר לו, you must go now, הלו, מובארק, מובארק אמר לו, אני כמה שנים שאתה חי, אני רק שולט במצרים, אני מבין אותך, יש גם כפייה של המערב על המזרח שיטות, איך אמר לי את זה ערפאת? זה כמו לשים יותר מדי סוכר בתי, אתה מאוד רוצה להעניק לי, אבל אני לא יכול לשתות את התי הזה, ככה, 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 שאלתי אותו אז, למה אתה לא מכניס את חמאס לתוך אשף? אשף, זו הייתה המסגרת של כל הארגונים הפלסטינים. אז הוא אמר, אני מוכן, 10%. אז אמרנו, מה 10%? חמאס הם לפחות 50, אז שידה. אמר, סוכר זיאדה, יותר מדי סוכר, אל תיתן לי אותם.
שהתחילו ב10%.
גם מובארק הכניס את האחים מוסלמים לפרלמנט לאט לאט, בזמן ההפיכה, היו 88 חברים של האחים מוסלמים בפרלמנט המצרי, מתוך 300, אבל זה היה לאט לאט. וכשקופים על המזרח התיכון שיטות, כמו להפיל את סדאם, לעשות בחירות, אתה מקבל בסופו של דבר את השקף של השבט.
שלום, כאן רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בשם עושים את המוות, המוגש בחסות עלי שלכת. בית לוויות מודרני, העוסק בקבורה אזרחית, שריפת גופות ושירותי לוויה נוספים. הפודקאסט, מהגשת אלון נתיב, מייסד עלי שלכת, מביא לקדמת הבמה את הסיפורים המרתקים ביותר הנוגעים בתחום דרכו האחרונה של אדם, ועוסק בנושאים שנוגעים לכולנו, אבל כולנו מנסים להדחיק. הנה טעימה קטנה מתוך החלק השני בסדרת הפרקים על המתות חסד, אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת כיום סביב מוות.
התפקודים הולכים ויורדים, עד שבעצם הנשימה נפסקת. זה רגע מאוד עוצמתי. אני לא יודע לקרוא לו, אני לא יודע להסביר אותו. רגע מאוד עוצמתי בתפיסתי ברמה הרגשית, באותו רגע שאני יודע להרגיש ולשחזר את זה גם עכשיו. אצלי זה בא לידי ביטוי בהתפרצות של איזה בכי מאוד חזק, שכנראה לא היה בימים שלפני או בתקופה שלפני, פה ושם בכיתי. בכי נקרא לזה רגיל של סטנדרטי של, של פרדות, או אולי קצת יותר, אבל שם היו עוצמות ש... אני רוצה להגיד, לא הכרתי מאז אבא, וזה קצת יותר מורכב. אצל אבא לא ידעתי לפקוט, זה לקח שנים אחרי זה שידעתי לפקוט על אבא, אבל זה רגע מאוד עוצמתי, לא יודע, מבחינתי זה פעם היחידה בחיים שחוויתי נשמה עוזבת גוף, אם יש דבר כזה, או גוף שמפסיק לחיות, או כל אחד יקרא לזה בדרכו. יש לזה עוצמות סובייקטיביות, אובייקטיביות, אני לא יודע להגיד, אבל מאוד עוצמתי, זה ממש איזה זמן, אני לא יודע להגיד כמה דקות, של לבד להיות שמה ולפקוט בווליומים משמעותיים, משהו משחרר אולי, משהו, כל אחד יקרא לזה.
חפשו את עושים את המוות בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו, ranlevi.com.
ומה המנהיגים שלנו מפספסים מתוך התרבות הזאת שהיא שונה לגמרי?
את הכל. את הכל, פשוט ככה. הם מתייחסים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא סכסוך מזערי לעומת הסכסוך של הסונים והשיעים, אבל עדיין זה מה שאנחנו מתמודדים, מסתכלים עליו בעיניים של תתקן לי את המקולקל, תסדר את מה שהתקלקל. זו תפיסה מאוד מערבית, זה כמו שהאייפון שלו מתקלקל, שלחתו לתיקון והוא תקין. זה, אמר לי ערפאת, ה-end of conflict שלכם, הוא כבר בקשה שאני לא יכול לעמוד בה, לא שאני לא אנצור את הנשק, אבל אני חי מהמתח הזה. מזרח התיכון, כל ההיסטוריה שלו...
זה משהו שהם לא יכולים לתת.
אי אפשר, שבטים שהתקוטטו...
וזה הדבר היחיד שאנחנו רוצים.
מזרח התיכון תמיד התקוטט על מקורות מים, וזה או שיש לך את המקור מים, או שאתה מתייבש. ולכן אין, התפיסות צדק כל כך עמוקות, אני אפילו רואה את זה ביניהם, זה לא רק כלפינו. אני רואה את זה מול הניה ואבו מאזן שהם נסים להגיע להסכם. הם לא מצליחים, למה? זה אני, קווי 29 ליוני, יש לנו את הקווי 29 ליוני, הקווים שאז אבו מאזן יצא מעזה. יש פה תפיסות שהמנהיגים שלנו לא מבינים, והם באים עם התפיסה שלהם.
אז זהו, מה שאני רוצה ככה שתשפוך לנו אור קצת על איך הם מפרשים את ההתנהלות שלנו, את ה... בוא נאמר... את ההפעלת כוח שלנו כלפיהם, כי אני חושבת שבייחוד בעניין הזה, כשאנחנו מסתכלים על עזה וכדומה, אנחנו רואים שיח של חרשים, דרך, אומנם דרך הירי ולא במילים, אבל אנחנו לא מבינים אחד את השני.
נכון מאוד, נכון מאוד, נכון. כי בעצם עולה השאלה, האם מושאי הכוח שלנו באמת עושים את העבודה? זו השאלה. האם F-35 וטילים, האם זה עושה? אז מצד אחד זה כן עושה, זה כלי צבאי. אז פה נכנס האלמנט של מה ואיך. מה? טילים, ישראל מעצמה צבאית, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה, חץ, פטריוט, כיפת ברזל וכו'. מצד שני, אופן הפעלת הכוח הוא דבר שהוא מאוד מאוד שונה במזרח התיכון. אני אקח אותך לתמונה פשוטה, ש12 מלאכים אמריקאים עומדים על הסיפון, כשאנשים משמורות המלאכה שבו להם את הספינה, ספינת ציור, ידיים על הראש, מצלמים אותם ושואלים אותם אם הם מתגעגעים לאימא. זו הייתה השאלה, זו תפיסת 12 מלאכים בזמן אובמה. ואחרי יומיים משחררים אותם, וקרי אומר, אני רוצה להודות לאיראנים שנתנו למלאכים שלנו אוכל וסמיכות. רגע, אתה לא קלטת מה היה פה. היה פה עכשיו תרגיל מנהיגות, שאתה לא הבנת שבעצם השפילו את ארצות הברית ושיווקו את זה באיראן כניצחון על מעצמה. בוא נחשוב מה קורה לפוטין, שהיו לוקחים לו 12 מלאכים ומשפילים אותם. מישהו יכול לעשות את זה או מעז להתעסק איתו? לא, כי יש עניין של איך אתה מראה את הערכים שלך, לדוגמה גבול.
אנחנו לא הבנו אפילו את השדר שהם ניסו להעביר לנו.
לגמרי. שאובמה אמר נתקוף את סוריה ובסוף לא תקף, או שטראמפ עכשיו אמר סובבתי את המטוסים באוויר. זה כזה, וואו, איזה
כוח של... אנחנו, וואי, תודה שיהיה לנו יום שקט היום.
כן, יום שקט, כי אנחנו מקדשים שגרה, אנחנו כבר בקפיטליזם של טוב. אנחנו בקפיטליזם של, יש יציבות, יש כלכלה, המשחק הוא צמצם את הזמן, ואז אנחנו בקריירה, בעניינים, פתאום מישהו אומר לך, טיל, אלו, אין לי זמן לזה עכשיו, רגע, מה אתה מחזיר אותי לזה? אני רוצה שגרה, הוא רוצה התשה, אני רוצה יציבות, והוא רוצה חוסר יציבות, אני רוצה קונסטרוקציה, והוא רוצה דן קונסטרוקציה, אז אני צריך לפחות להכיר בזה, שכלי הנשק שלי לא יערסו את זה מיד, הם יכולים להרתיע, שאלה איך אתה משתמש, יכול להיות שאפילו יריעה אחת,
אז מה עדיף לא לאיים בכלל?
אני לא יודע, אבל איך לפעול, לדוגמה, יריעה אחת שהייתה, אומרים שתי יריעות, מנשק צלפים, שעל ידי, אומרים שזה השייטת, אני לא רוצה זה, לעבר וילה אחת בטרטוס, שם נורה גנרל מוחמד סולימן. אחד החיסולים המבריקים אי פעם של המוסד ושל צהל, שלא דוברו בהם, אבל זה היה הסגן של אסד, איש הצבא שמאחורי אסד, שכשהוא חוסל, כל ההרתעה של סוריה נעלמה ביום, בגלל זה אנחנו תוקפים בסוריה, כאילו יש לנו שם ביטחון. אנחנו תוקפים בסוריה יותר מה שאנחנו תוקפים בעזה. איך? בגלל שימוש נכון בכוח. אגב, זה בן אדם אחד שנהרג, אנחנו תמיד נעדיף את הבן אדם שצריך לחסל
מאשר
להרוג את ההמונים. חיסול מורניה, לדוגמה. זה לפעול בשפה של השכונה. הם חופרים מנהרה? איפה המנהרה שלנו? לא, אני לא חופר מנהרות, יש לי F-35. לא, לפעמים אתה צריך גם לרד במנהרה ולהגיד, חבר'ה, הייתי בבית, טינק, תלשתי לחריס, ותדע שזה אני, וזה כבר עושה את העבודה, כי יש לקוח שפה, אין ברירה, אתה חייב להפעיל אותו, ויש גם המון אפשור לאחר מכן. כמו שאולמרט אמר לאסד בשיחה בשמיני לספטמבר 2007, אסור שיהיה לך גרעין, כי אסור, וזהו. ואחרי 10 שנים שישראל חגיגה פה, בחגיגות כמעט יום העצמאות, את החיסול של הקור, הסורים אמרו, לא היה,
אז אם אני צריכה לזקק, אז הייתי אומרת שצריך להפעיל כוח בצורה נקודתית, לא בצורה מתרברבת נאמר,
בצורה שכונתית.
שקטה.
זה כמו אבא, שילד לא נכנס לגבול, הוא משתולל, הוא מתחצף. אבא צריך לשים את הגבול בצורה שהילד אחר כך לא יושפל ולא ימאך, אלא יבין, יש פה אבא. והוא חזק ממני, ואני מקבל את זה. אבל אם אבא שלו אומר לו, אני מבין שהטיל שירית למושב משמורת, הוא היה טעות. דובר צהל יושב באולפן שלנו היה שם, בבית הזה שנהרס, ודובר צהל אומר לי, תשמע, הייתה איזה טעות של חמאס. אני אומר לו, איזה טעות? מה, חמאסניק בבוקר לחץ על השייקר שלו להכין שייק ואף טיל? נו באמת, למה אתה אומר את זה? תכיר בזה.
שחמאס למה, כי יש יותר אכפת לנו מהיחסי ציבור שאנחנו עושים פה כלפי עצמנו.
ונכנס פה האגו, ופה זה מגיע למגרש שלך, שכנראה פוליטיקאי מסתכל על האגו שלו, על הכותרות של מחר, ובכלל לא על ציר זמן של כמה שנים, איך לנהל מדינה. עכשיו זה הולך לביבי, כי ביבי הוא חרדתי, וזה עבד פה כמה שנים. אבל חבר'ה, בוא נרים עיניים. בוא נרים עיניים, איך אנחנו מנהלים את הדברים הגדולים אסטרטגית. ולכן זה עניין של, כמו שיצאת מעזה, התנתקות, גירוש, הכירה, לא משנה איך נקרא לזה, סגרת את השער, אמרת להם, חבר'ה, יצאתי לגבולות, אגב, עזה בגבולות 67, עזה בגבולות 49, עזה היא עזה, היא נגזרת עכשיו מהגבול שלו, קיבלנו מהמצרים. מה התביעה על עזה? אבל אמרנו להם, עכשיו לא יהיה לכם תביעות, טיל אחד תעיפו, עכשיו יהיה לי אפשרות להיכנס בכם. הם העיפו טיל ולא עשית כלום. בגלל זה יורים לאשקלון. שאנחנו אמרנו, הם יירו לאשקלון, אמרו לנו, חבר'ה, אתם מזרחנים, מה הקטע שלכם לראות שחורות? אשקלון? תל אביב כבר יורים. לא, אנחנו לא רואים שחורות. אנחנו פשוט מבינים שלפעמים העוצמה היא לא נראית כעוצמה בצד השני.
איפה טעינו אז בהקשר הזה? זאת אומרת, פשוט היינו צריכים להפעיל יותר עוצמה?
לא דווקא, לא דווקא.
אתה אומר, בטיל הראשון שהם ירו.
תראי, אם אתה יצאת והוצאת 8,000 יהודים מרצועת עזה, ונתת להם את כל הזה, אז קודם כל, לא שמת לב לתרחיש שלמי אתה נותן את זה. הרי לכאורה נתנו את זה לאבו מאזן. אני הייתי עם אבו מאזן ב-17 לשמיני, על הגג של המוקטעה שלו, והוא התעקש להוציא אותי למפרסת, אמר לי, בנצרים, שזה היה כאילו, כן הצרעות, בנצרים יהיה מנחת, וינחתו פה מטוסים יותר מנדבג. אמרתי לו, כמו איפה? אמר לי, כמו סינגפור. בערבית סינגפור, סינגפורה. אחרי שביזו את אנשיו ושלחו אותם מעזה, וזרקו את סעיד, השומר ראש לו שהיה חבר שלי, מקומה 18, שאלתי את אבו מאזן, מה עם סינגפורה? אמר לי, תורה בורה, איזה סינגפורה? למה? כי בעצם אנחנו לא נתנו גם את המפתחות לפחות. למה? באנו אמרנו, הפעם אנחנו לא מתערבים. הפקרת את עזה, סגרת את השער, למישהו יחד ניצחון של גירוש היהודים? לאבו מאזן? ברור לחמאס, ברור. לפחות היית יודע שאתה צריך להיערך לזה. ואז ראית אותם בעיניים קלות, נכסים של הבתי כנסת בנווה דקלים, ואומר, אוי, חמאס עם הטנדרים שלהם, עשו שם תערוכה של טנדרים, ועיריות והצגות, והנה זה שלהם. ואחר כך נפלה עזה. אז אתה אחר כך שואל למה נפלה עזה לידי חמאס? כי אתה בעצם, את הפרוקסי שלך, לפחות, הבן אדם שדיברת איתו, לא עזרת לו אפילו להתבסס בעזה. אז מה עשית פה? לא אכפת את הגבול, הפקרת את הזה, והכי חשוב, ביום שהם ירו את הטיל, היה לך את כל הלגיטימציה. מה זה להיכנס בהם? להראות אפילו, שוב יש נראות. לא תמיד צריך לכעוס על ילד באמת, צריך להראות לו, אבא עכשיו כועס, עבר
את
הגבול.
כן, למרות שזה קו מאוד דק, כי יש מצד אחד את ההבנה של שפת הכוח, ומצד שני יש את הנושא של הכבוד. ברגע שרמסת את הכבוד יותר מדי, אז אתה כבר הסתבכת עוד יותר.
תנצח ואל תשפיל. יש הבדל בין לנצח ויש הבדל בין להשפיל. אני יכול לנצח ולהגיד לו, תבין, אני מבין מה קרה פה, ואני מוכן אפילו לחזור לעשות קונטרול Z וחשב מסלול מחדש, אבל פעם הבאה זה יותר כואב. בוא נראה, לא ניסינו את זה, כי אנחנו במסטיק הזה של אם יורים, תדעת כמה הפלסטינים נהרגו מאז שישראל יצא מרצועת עזה? רק מאז חטיפת גלעד שליט היו 2500 הרוגים, וכל המבצעים תוסיפי, זה אלפים. מה, לא יכולת לגמור את זה? אבל אם זה היה מבצע ראשון, אחרי שיצאת מההתנתקות, זה היה, כולם היו... לא, זה יכול להיות שזה היה מבצע אחרון. יכול להיות שזה היה מבצע אחרון. כי זה היה כבר ב-2005, ולא היית יכול, לא היית נותן לחמאס כזאת דריסת רגל שהביאה אותם ב-2007 להשתלט על הבומה.
זאת אומרת, אתה עדיין מדבר במונחים המדיניים, זאת אומרת, לא בנינו את האלטרנטיבה המדינית, הכתובת, ולא בהכרח אם היינו מפעילים יותר כוח.
המדינאות, כמו שתמיד הם אומרים, היא באה אחרי מה שהצבא מניח. היום הצבא שלנו לא מניח ערך של ניצחון. הצבא שלנו מניח ערך של הכלה, איך קוראים לזה? השתבללות והבנה. כי אני כל כך חזק, והם כל כך חלשים. מה פתאום? אתה כל כך חזק, אבל זה לא עושה רושם. תשחק איתם במגרש.
אבל שוב, אם יהיה עוד מבצע ותרוג להם עוד 2500 איש, 3500, זה כבר לא יעזור.
עכשיו את מדברת איתי כבר במורד ה... נכון, נכון, ולכן עכשיו את שואלת אותי לגבי העתיד, כמו איראן, ככה גם עזה. מאוד דומה מה שקורה שם. פה אנחנו מתנהגים מול העזתים, ושם המעצמות, ואנחנו ביחד מתנהגים מול איראן. אגב, מיצגי העוצמה שלנו מול איראן זה לא, זה לא הגרעין, זה, זה התקיפות הקטנות שקורות שם, הכספות והכל ה... זה, אבל אני חושב שגם בעזה וגם באיראן לא יהיה מנוס בסופו של דבר לטפל בזה שהשלטונות הללו, קודם כל הם לוקחים בני ערובה את האזרחים שלהם. בסוף, אם עזה חפצה חיים, יצטרך להיפטר מחמאס. כשלטון, אגב, כאמונה אין לי בעיה, שיקרו 5 פעמים למסגד ביום, ויהיו קיצוני, ויצומו ברמדאן, ואנשים שלהם יראו כמו... אין לי בעיה. אבל אל תכניס את זה לתפיסה של לשלול אותי. אין לי בעיה. והדבר הנוסף בהקשר הזה, קחי לדוגמת הדיון, האם להכניס את מפעלי קוקה-קולה לעזה. היה דיון של קוקה-קולה העולמית, להכניס שם את כל מפעלי המידל איסט. זאת אומרת, להפוך את עזה למפעל קוקה-קולה באלפים שעובדים, ודרך זה לפתוח את עזה להשקעות. מה הבעיה? יש כוח עבודה, יש צעירים, יש אבטלה. מה הבעיה? אמר סינואר, חשב, 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 לקח להם כמה חודשים לחשוב. בסוף אמר, לא. לא, כי הערך שלי להילחם בישראל יבנה אותי יותר מאשר יבנה אותי בשלום כלכלי. נו מה, שלום כלכלי, אתה מנטרל אותי, מה אני אעשה עם עזה תחתית, הם שאלו, כל אלה שחופרים את המנהרות זה עשרות אלפי אנשים. נו, ראית כבר, בנית מפעל ג'יהאדי שאתה לא יכול לזה. אנחנו הייתה לנו איזו הבנה שחמאס יהיה בפרלמנט והוא יהיה לו מחשבה מדינית והוא יהיה גוף מדיני, הוא יגיד טוב יאללה, הטרור, נכניס אתכם לצבא. לא. בסוף,
כן, בסוף אנחנו לא, אתה יודע מה אומרים, שלום עושים עם האויבים, לא עם החברים, אנחנו לא בוחרים, לא את ההנהגה ברשות, לא את ההנהגה בעזה, לא את האיראן.
אז בוא תשאל אם צריך... החמאס רוצה שלום, כנראה שהחמאס.
ברור שלא.
ניתן לך דוגמת השלום עם מצרים. בעינינו השלום עם מצרים, תגידי לישראלים, מה זה השלום עם מצרים? יקראו לו שלום קר. זה שלום קר, מוברק לו בלבקר. אבל יש שלום. אבל השלום הזה שרד. מהפכה של האחים המוסלמים, מצרים, דרך ההסכם שלום הזה, הפסיקה להילחם בישראל, הכניסה את כל הכוחות של הפנים לבנות החברה. לדעתי מצרים לא הייתה יכולה לעמוד בעוד מלחמה, הם כבר התמוטטו שם אחרי יום כיפור, למרות שהם תארים את זה כניצחון גדול. ועדיין, הם עשו את זה בהגדרות של שלום. שוב, המילה שלום היא גם בעייתית. בהגדרות משלהם. הגדרה הערבית לשלום היא ככה. יציבות. שקט. זאת אומרת, אני לא צריך להילחם עכשיו. שימור השלטון של זה שקבע שחתם את השלום, ועבודה על סימני נורמליזציה מתחת לפני השטח. בנראות אחרת של השלום. אצל הישראלים זה הפוך. נראות, מיד, משלחות, יונים, כדורגל, חומוס.
אז כאילו, או שאנחנו מתחבקים ומתנשקים ואוהבים, או שאנחנו שונאים ואויבים.
בדיוק. ו-it's not about love. It's not about love. יש משפט בערבית שאומר, הם באו להלוויה שלו כשהשבריה מתחת לגלבי הם מטפטפת דם. הרגנו, אבל אנחנו עכשיו יש כל מיני משחקים. איך אמר סדאט שהוא בא לפה, הוא אמר, אני מביא את הסחורה שהיהודים הכי אוהבים. מהי? שלום. ואני אתן להם נייר, הם יתנו לי את האדמה. עכשיו זה בדיוק הפוך. עכשיו מדינות ערב באות אלינו כדי לבקש את אותו שלום. כך שזה רץ, בסחורה רצה. אבל עלינו להתבונן. הם באים אלינו שוב מאינטרס, כי ככה זה. לא כי הם נחותים, כי ככה המזרח התיכון עובד. מי שרוצה לשמור על השבט שלו ועל הבית שלו ועל הבאר שלו, צריך עכשיו את הדמות החזקה. הם הלכו עם ארצות הברית הרבה שנים. ארצות הברית תקע להם סכין בגב.
אז מה שאנחנו צריכים להבין זה שהם, אנחנו מתחנכים על שלום, רוצים שלום, רודפי שלום, והם מבחינתם צריכים לשרת את האינטרס הנקודתי שלהם.
שלהם, וזה לא אומר שאי אפשר להיפגש במקום טוב באמצע.
נכון, אז בוא נעשה פה חילוק בין מדינות ערב לפלסטינים, ונעשה ככה. למדינות ערב הפלסטינים לא היה את האירוע המכונן של אדמה, קרב, שנלקחה. מדינות ערב זה לא בעיה. היום את יכולה לראות, סעודים באים לפה, הם קונים את התוכנות הכי רגישות של ההזנה, זה שמפעילים את זה נגד המתנגדים שלהם, זה אומר לך מי באמת אויבים שלהם. היום ברור שאם לאיראן יהיה פצצה, יתעיף אותה על ריאד, הם רוצים את מקה, ברור. אין לנו סכסוך טריטוריאלי עם הרבה הרבה מדינות ערב, חוץ מעם הפלסטינים. ועם הפלסטינים, הסיפור הוא שונה לגמרי. בראשון הראשון, 65, היה הפיגוע הראשון של הפתח. ערפאת ואבו ג'יהאד ואבו איאד הקימו את מסגרות התנועה הלאומית הפלסטינית בקהיר שאחרי הנקבה, והם אמרו, אנחנו בעצם באים לתבוע את אלבונם של ההורים שעזבו פה. אגב, אני מכיר משפחה שפליטים מפה, ממלכה, חברים טובים שלי.
אנחנו מקליטים בבית של ההורים של בעלי במלכה.
במלכה, יפה. והם צמודים לקבר אחר, משפחה מאיידה. אני זוכר שאבא שלהם היה חולה, אני נסיתי להביא לו תרופות. אנחנו קשורים, גדלנו יחד. כשהוא היה בביטחון הלאומי הפלסטיני, אני נתתי לו את הקומטה האדומה שלי מהצבא, והוא הלך איתה. ואחר כך רפת לו שילם לו את המשכורת, אני עזרתי לו לתבוע אותה. אבל באמת, 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 לפלסטינים יש סיפור מכונן שאנחנו לא מכירים, וזה 48. כי הפתח עשה את הפיגוע הראשון שלו, ראשון לראשון 65, זה היה פיגוע כושל אמנם במוביל הארצי, אבל רגע, איפה גבולות 67 היו ב-65? הם לא היו. הסיפור המכונן של הפלסטינים הוא הפליטים. לפני שבועיים נפטר פרופסור שוקה פורט. אני זכיתי ללמוד אצלו באוניברסיטה העברית. שוקה פורט כתב את המחקר המקיף ביותר על תנועה הלאומית הפלסטינית. ובשנות ה-70 הוא כתב את זה. הוא, אגב, היה פרופסור מאוד מאוד חזק, בוטה והכל. הוא גם מתפקד למפלגה. הוא היה במרץ. זאת אומרת, הוא לא היית יכול להשאיר איזשהו ספק לגבי דעותיו. אבל שהתחיל אוסלו, הוא עשה קפיצה וסלטה, הוא נשאר במרץ, אבל הוא אמר, אני נגד אוסלו, ואני אפילו בצד של ביבי לכמה זמן, כי אתם, אלה שלחו לערפת, היו עיתונאים שהיו עולים לרגל לערפת, כולל מה שנקרא מי שיושב מולך פה כרגע, והוא אמר, זה שהם באים לערפת בעניין של ידידות לקרב אותו, כמו שני מעגלים שמחפשים את המחנה המשותף, זו טעות, כי הסוגיות הגדולות של שיבה, זכות השיבה, יותר חשוב מהגבולות. וזה העניין, מה קורה עם 5 מיליון פליטים שמתגעגעים לבוא ולהיות.
כן, וזה נורא מצחיק, כי בשיח הפוליטי, זה שככה חוזרים לתחום שלי,
הם יחזרו למדינתם. אז
לא, זה בכלל לא מדובר, זה בכלל לא עולה, אפשר לריב על ההתנחלויות, אפשר לריב על הסיפור, לפעמים מדברים על ירושלים, אבל פליטים זה אין בכלל מה לדבר. לא, זה אפילו לא בשיח.
לא, זה נסגר בברור שהפלסטינים מבינים שהם לא יחזרו לתחום הישראל. זה לא נכון, זה לא נכון, זה מה שהכשיל את קמפ דיוויד, זה מה שהכשיל את הכל. אני אתן לך דוגמה רק, שאחד לדעתי, שוב, זה אומנם טעות לדעתי, אבל מה שעשה אולמרט, אולמרט הוא לא היה איש צבא, והוא גם לא היה, מה שנקרא, איש מוסר גדול, מה שנקרא, הוא ישב בכלא על גניבה של כסף. אבל דווקא לנהל דברים מול הערבים, מול העולם הערבי, הוא ידע לנהל את זה בסוג של חוכמה, לא יודע, זה חוכמת רחוב, אולי כי הוא לא היה מקובע בתפיסות הצבאיות שלדעתי מאוד מאוד מוטעות. הוא, חוץ מזה שהוא הפיל את הכור הסורי, ומה שנקרא, אסד לא ישם בגללו היום, אולמרט בא, אמר לאבו מאזן, מה אדוני רוצה? והיה מסע ומתן, נכנס אותו לחדר, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? גבולות 67, מדינה פלסטינית שגבולות 67, בירתה מזרח ירושלים. אומר לו, קיבלת. מה? כן, כן, קיבלת, כך גלגל את המפה. אומר לו, רגע, מה עם הכותל? מה עם העתיקה? מה עם רמות? מה עם גילו? שלך, יא חביבי, כך. אני אפילו לא הורס לך את זה, תשכן שם את כל הפליטים החדשים. סע, אבויה. גבולות 67, 100%, כך. רק תחתום לי פה. אבו מאזן לקח המפה, אמר אני אשן על זה ונעלם.
כן, אחרי זה הם טענו שבגלל שהמצב הפוליטי של אולמרט נחלש וכדומה, אז הם לא חזרו עם המפית.
זה לא נכון.
זה סיפור מפורסם.
זה לא נכון, כי בסופו של דבר הבן של אבו מאזן אמר, ואגב, אבו מאזן אמר לאודי סגל ברעיון בערוץ 6-2, הוא אמר לו, אני מבין שלבית בצפת אני לא אחזור. זה רעיון שעשה מהומה גדולה. מיד הבן של אבו מאזן אמר, אבא אמר, אני לא ויתרתי על צפת. וזה האסנס של הסוגיה הפלסטינית. לכן שלום זה אומר שמבחינת זה סדר, זה שלווה, זה ליב אין לתליב. אין את זה, כי זה משחק סכום אפס, ואין מנהיג פלסטיני עד היום שהולך להגיד ל5 מיליון חבר'ה, בוא לפחות נעשה שאלון, איפה אנחנו בעולם מול הנכסים שלנו?
אז אתה לא חולם על שלום בלילה.
אני חולם על שלום עם אשתי ועם הילדים. אני חולם על להיות שמח.
אבל אתה לא מאמין שיהיה לנו בתקופת חיינו איזושהי קבוצה דרך גדולה, אלא פשוט שיהיה, בוא נאמר, נגיע להסדרים טובים יותר של חיה ותן לחיות.
כן, 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 אני חושב שאני לא יכול להכרח אותו להיות מישהו לא, והוא לא יכול להכרח אותי להיות מי שאני לא. ואני צריך להכיר בזה, וזה צריך דרך להכיר בזה. זה דרך של הפנמה, של חולשה, של חזקים וחוזקה של חלשים, וזה המון, זה מורכב, אבל עד שמגיעים להשיק את הנקודות האלה, יש הרבה עבודה ביחד. ואני חושב שאפשר לעבוד, אפשר לעבוד ביחד. נכון שיש לנו סיפור שאנחנו כבשנו ודיקינו, לא, לא, לא. לפלסטינים קוראים בעולם הערבי ערב שמנת, זה השמנת של הערבים, הם יונקים מהיהודים את כל החוכמה ומוציאים את זה אחר כך, הם במקום מעולה והם יכולים להתקדם.
זאת אומרת, אתה לא רואה שזה חייב להיות עם ויתורים בדרך, זה יכול להיות סביב
הקיים. אני חושב שהמרכיב הוא טריטוריאלי, כי אם טריטוריאלי אני צריך להיות על בגד ים ולהיכנס לים, יש פה במלחה פליטים, אבל לא, אני לא חושב שהעניין הוא בטריטוריאלי, העניין הוא אם אתה באמת רוצה לחיות לצידי. זו השאלה, ואני חושב שהפלסטינים עדיין לא נגעו בשאלה הזו, כמו שלא היה מנהיג פלסטיני שנגע בשאלה לגבי זכות השיבה.
וגם בזירה האיראנית אתה רואה בטווח קצת יותר רחוק אימות?
אין ברירה, אין ברירה, זה חייב לעבור דרך אימותים, כי בעצם אנחנו נכנסים למה שהם קופים עלינו. הם קופים עלינו אימותים נמוכי עצימות, כך קוראים לזה בצבא. כי באמת מלחמות כוללות זה כבר לא הזמן. אין מלחמות כוללות במזרח התיכון, של שין בשין וגרעין בגרעין וארטילר.
נקווה שכך יהיה. זה לא, כי
בעצם העולם הבין שגם יש שגרה, ואתה לא יכול להכניס אוכלוסיות כמו לדוגמה מלחמת איראן עיראק. אתה לא יכול, אתה לא יכול. היום זה מלחמת של גרילות. היום שהעולם הסוני ראה בעיניים קלות כיצד עיראק ניתנה לשיעים, הם המציאו את דאעש. והם אמרו, גרילה יכולה לנצח מדינה. אז אנחנו נקים גרילה בשם מדינה. איך אז את ניצח את מלחמת האזרחים? הוא זרק מיליציות, חצי אזרחיות, קראו זה שביחה, צללים. איך האיראנים מנצחים בכל המקומות? עכשיו האיראנים טופחים מדי לילה בכיכר תחריר, מפגינים שרוצים סך כל לחם. איך הם עושים? זה מיליציות. זה לא שלי, מאה.
אבל איזה סוג של אימות אתה רואה אם עכשיו הוא בעצימות במוחז? מה יהיה? זה סבב יותר גדול או שזה כל הזמן יהיה פשוט?
כל הזמן זה יעלה בלהבות, בגובה הלהבות, זה ברור.
אבל זה יהיה תחת שליטה, זה לא יהיה משהו...
תראי מה קורה בעזה, ב-14 שנה האחרונות. יודעת מה? בעזה מאז שנשק התאפשר, מאז שעברו בתקופת האבן, לתקופת המולוטוב, לתקופת הקלאץ', ואחר כך לטיל ולחגורת חגורת הנפץ. זה כל הזמן עולה, אבל יש פה גם בשורה, זה פחות קטלני. זה פחות קטלני.
כי אנחנו יודעים להתמודד עם זה.
נכון, זה מצד אחד. מצד שני, אבל כל הזמן אתה נכנס בתדירות להמון המון אימותים. תראי כמה אימותים יש לך לסקאלה. כל סוף שבוע, הפסקת אש, ירי, ירי, זה 200 טילים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו במגרש שלהם, הם קופים עלינו את אופן ההתמודדות. זה תמיד יהיה. גם האיראנים, אגב, מחייבים אותנו לאותה נוסחה. הם יעשו איזה טיל על החרמון, או נסראללה ירים איזה טיל על האמבולנס, וכאלה. כי באמת מלחמה כוללת, ישראל חזקה.
ומה הם מרוויחים מזה?
מרוויחים על זה.
כי לא יהיה רגע אחר.
את הדבר הכי יקר במזרח התיכון, קיום. קיום. הם פשוט מתקיימים מזה, והם, תראי את חיזבאללה. כמעט ב-2006, כמעט ישראל ריסקה את חיזבאללה, פשוט ישראל עצרה. חיזבאללה יכול היה בהמשך של מהלך מדיני פשוט להיות מפורק מהנשק שלו. לא עשינו את זה עד הסוף. זו הייתה מלחמה שלא נועלה נכון, אבל מוצלחת. היא הביאה שקט. אבל מתי חיזבאללה הצליח להתחמש? שהיה שקט. זאת אומרת, בעצם, אחת המסקנות היא שהמלחמות במזרח התיכון קורות כשיש שקט. ושם אתה צריך להתעורר. מתי שיש שקט, תתעורר. כי פיגוע ופיצוץ וטיל, זה כבר מאוחר מדי.
אז אם אנחנו צריכים לסכם, אז...
ולא להתבאס.
ולא, לא מתבאסים, אנחנו לא באנו עם ציפיות גבוהות לגבי
יפה,
השכנים שלנו.
יפה, יש לנו כבר פזם להבין שכנראה יש אור, אבל הוא לא מה שהחזקנו בו.
נכון, אז בוא נאמר שאנחנו מבינים ש... יש לנו הזדמנויות, נתחיל
נכון,
מהחיובי.
נפלאות.
יש לנו גדולות.
נכון, שאיומים נכון. לא כאלה קיומיים.
הם לא קיומיים.
זה גם חידוש.
וגם אנחנו, אולי אפילו נמצא לנו עוד בני ברית באזור.
נכון, אם ננהל את זה נכון.
נכון, ושאפילו בתוך הפלסטינים, הרוב בוא נאמר רוצה לחיות חיים טובים ושלווים.
כמו בכל מקום.
נכון,
נכון,
ויש לנו שם הרבה מאוד הזדמנויות, אבל אם חוזרים להתחלה ונשלים סיבוב בזרמים השיעים, תקן אותי אם
נכון,
אני ככה טועה. ובחמאס ובאיראן וכדומה, בוא נאמר שנגזר עלינו עוד הרבה זמן לחיות על חרבנו.
נכון, נכון. כשאני נולדתי, ההורים שלי אמרו, טוב, לפחות הוא לא ילך לצבא. אז זה, בוא ניפרד מזה, כי באמת, איך אמר ערפאת, בלונדינים לא נהיה. אנחנו נשאר פלסטינים, אתם תשארו ישראלים. לכל אחד יש את השטיקים שלו, את המאוויים שלו ואת החלומות שלו. ולכן, זה לא נחיה על חרבנו. זה נחיה כשיש חרב מוכנה, וגם, זה כמו יעקב שהלך לקראת עשיו, הוא הביא לו מתנה. הוא הביא לו גם, הוא היה מוכן למלחמה, והוא התפלל שזה ילך על הצד הטוב ביותר. אני מוכן להכל, יש לי את הכל בארסנל שלי, אני לא פרייר, רוצים לבוא איתי בטוב, יהיה מקסים. לא, יש לי גם מקל כואב, מה לעשות?
טוב, אז לא יאשת אותנו לגמרי.
בכלל לא, כן, בכלל, כן, לא, בכלל כן. לא. השלום שחלמנו לא יהיה, אבל יש המון המון, כמו שאומרים, יש המון המון גוונים של אפור, יש המון המון גוונים של השלמה. הייתי קורא, זה לא שלום.
צביקה יחזקאלי, תודה רבה לך.
תודה רבה
ותודה
לכם.
לצוות המעולה שלנו, שחלקו פה איתנו, יושב ומאזין, מתן בר התחקירה, נתי צנני שהביא אותך לפה, איתמר סוויסה העורך, רן לוי העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ודני תימור המנהל העסקי, ותודה לכם המאזינים. נפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.